אז נשאלה השאלה, איך זה שדוד לא חוזר בתשובה מעצמו על מעשה בת שבע, ובכלל כל הסיפור הזה, איך אנחנו מבינים מה הלך שם. אז בעצם כדי להבין את הסיפור אנחנו צריכים הרבה מאוד הקדמות. בלי ההקדמות אז התשובה לא תסתדר לכם. יובל, אתה חוזר עוד 10 דקות? אוי אוי אוי, תהיה חסר. מה? טוב, רפואה שלמה. טוב. השאלה היא אם להתחיל או קודם ללך לקנות אוגה או ורוגלח ואז להתחיל. אולי אם היה פה אוגה הוא לא היה בורח לנו. אני לא יודע, אבל אני מפחד שיחין יברח לנו. טוב, אז אחרי זה נביא אוגה ורוגלח, בסדר? מקובל עליכם? אחרי זה נעשה הפסקה, נלך לקנות. בואו נתחיל עם כמה הנחות יסוד ומתוך זה נגיע לסיפור של דוד ובת שבע. יש לנו תורה, תרי"ג מצוות, יש לנו מסורת, חכמי ישראל שהעבירו את זה. בלי המסורת אין לך תורה, נכון? סיפרתי לכם את הסיפור שהיה לי עם אותו אדם שטען כל מיני טענות על מערת המכפלה. טוב, יש לי מכר שהוא אחד חזק מאוד בשלום עכשיו, והוא פעם בא אליי. זה ארגון שמאלי מאוד, שמאלי, שמאלני. הם אלה שמעוררים את הבגצים נגד גבעת אסף, הם אלה שבאים עם מצלמות למשמר הגבול. ובואים בתביעות שהם לא נהגים מספיק יפה לערבים, הם מאוד שמאלנים, בלשון המתה. עכשיו, היהודי הזה בא ואמר לי כמה דברים. אחד מהדברים שהוא אמר זה שלדעתו הסיבה שאברהם ואפרון מתמקחים על מערת המכפלה זה כי אפרון ידע שהאדם הראשון קבור במערת המכפלה, אז זה כנראה דבר יקר הערך, אדם הראשון קבור במערת המכפלה, רגע. ובגלל זה אפרון טבע כל כך הרבה כסף, כי אפרון אמרת, בכל זאת אתה רוצה קבר כל כך חשוב, אז בגלל זה הוא טבע את כל הכסף. אז אמרתי לו, זה לא נכון, אדם הראשון לא קבור במערת המכפלה, זה שטויות.
מה?
אמר לי, מה? בדיוק כמו הלל, מה? אדם הראשון לא קבור במערת המכפלה? אמרתי לו, לא, לא קבור, תפתח את התנ"ך, לא כתוב לא בתורה, לא בנביאים ולא בכתובים, לא כתוב בדברי הימים, לא כתוב באף מקום. אדם הראשון לא קבור במערת המכפלה, אז אל תבלבל לי את המוח.
איפה הוא קבור?
אז הוא אמר לי, מה זאת אומרת? לא כתוב שאדם במערת המכפלה? אמר, לא, לא, לך תפתח תנ"ך, תקרא, זה לא כתוב.
האם כתוב בתנ"ך שהוא קבור
במקום אחר? לא כתוב איפה הוא קבור. אז אמרתי לו, אז הפשט שלך לא מסתדר. אז הוא אמר לי, מה, אתה לא מאמין שאדם הראשון במערת המכפלה? אמרתי לו, אני מקבל את מה שחזל אומרים. אז אם אני מקבל את מה שהם אומרים, אז אני אקבל גם מה שהם אומרים לגבי מה שהלך בין אפרון לאברהם, ואני לא אהפוך את הקערה על פניה, ואני אומר, או, אני אקח את חצי ממה שאתם אומרים, הם הרי גילו לך שהאדם במערת המכפלה, אתה לא בדקת, אין לך מושג, בתנ"ך זה לא כתוב. אז או שתקבל את דבריהם, אז תקבל גם את ההגדרה שלהם שאפרון היה רשע, ואפרון היה נוכל, ואפרון ניצל את ההזדמנות, או שאל תקבל את דבריהם. אבל אל תיקח חצי ותקווה אתה עכשיו, אני אקבל את זה ואז אני אפרש. או תקבל או אל תקבל, או תאמר הם ידעו יותר טוב ממני או לא.
שבן שלום תרגיש טוב.
רגע, אני אתן לך שקית תה, קח הביתה, לפחות בבית, תזכור אותנו.
עד הבית.
עד הבית, איזה שהוא, תרגיש טוב. תביא כוס מים חמים, תתי טעם. זה טעם 3. חזרה לענייננו. איך תתאר טעם? במספרים, בצבעים? אז בסדר. בפרי. אוקיי.
לא, איזה טעם זה?
חזרה לענייננו. זה תה עם תוספת של ברגמנט. עכשיו אלה.
אז
חזרה לענייננו. אנחנו אני הבאתי, אבל כנראה שלא הבאתי מספיק. ומי מקבל את האחרון?
אני לא
מבין. ומה יוסף? תעשה חצי חצי עם יוסף. חזרה לענייננו. אז יש לנו ברירה. או לקבל דברי חזל, או לא לקבל דברי חזל. אנחנו מקבלים את התורה שבעל פה, ואנחנו אומרים, חזל הגדירו לנו את הדברים, שבעצמנו באמת יכולנו להגיע לכל מיני מסקנות אחרות, בין אם זה בחטא העגל, בין אם זה בחטא המרגלים, בין אם זה למה משה רבנו לא זכה להיכנס ארצה, בין אם זה כל הסיפור של יהושע. יש לך הרבה סוגיות בתנך, שאילו הדברים היו תלויים בנו, היינו מפרשים אותם בכל מיני דרכים, ובאו חזל והגדירו לנו איך להבין את זה. ואנחנו צריכים לדעת שאי אפשר להתחיל לקחת את דברי חזל למחצה לשיש ולרביע ולהתחיל לעשות סלטים. זה לא הולך. כמו שאמרתי לאותו אדם, אתה לא מקבל, אז אין בעיה, אז אדם הראשון לא במערת המכפלה, אל תמציא לי חצאי סיפורים על פי חצאי סיפורים. עד כה אנחנו יחד? זה הקדמה. טוב, בואו נעצור רגע. שנינו. אז אנחנו אמרנו שבמידה מסוימת it's all or nothing, כמו שאומרים באנגלית, או קבל את הכל או אל תיקח כלום. טוב, עכשיו חזל, ולא רק חזל, אפשר להתחיל לפני חזל. יש לנו בנביא התייחסות לדוד המלך לאורך כל הנביא אחרי דוד המלך. תעזבו את ספר תהילים שהקדוש ברוך הוא בחר בו, תעזבו את זה שהקדוש ברוך הוא בחר בשלמה כממשיך דרכו של דוד. בהמשך הנביא אתה רואה שהקדוש ברוך הוא מדבר על דוד כצדיק יסוד עולם, בעבור דוד עבדו, למען אשיר ניר לדוד עבדו. מה זה דוד עבדו? משה אבן נאמן קרא, מה אבן נאמן קראת לו, אבל מה דוד? לכאורה אתה קורא את הסיפורים, מה דוד? ודוד מחטאתי נגדי תמיד. זאת אומרת, מצד אחד דוד טעה, מצד שני דוד תיקן. הגדלות של דוד זה לא שהוא 100%, הגדלות של דוד זה שהוא כל הזמן מתקן, שהוא מוכן לחזור בתשובה. ואנחנו צריכים לדעת בחיים שאין 100%, אין, הקדוש ברוך הוא 100%, אנחנו לא 100%. האדם יש לו עליות, יש לו ירידות, יש לו נפילות. הגדול של האדם זה כמה מהר הוא מסוגל לתקן. עכשיו, לפעמים היית חושב שהאדם מעצמו מסוגל לעשות את זה. באו הנביאים ואמרו לנו, לא, כל אחד צריך תמיכה. אברהם היה צריך תמיכה, יצחק היה צריך תמיכה, יעקב. כולם צריכים את העזרה, את הגוף החיצוני. חזל אומרים לנו שהיו הרבה, שהיו על סף לפרוש מהתורה, לפרוש מדרך התורה, עד שבאו רבותיהם וקרבו אותם לתורה. בואו אני אצטט לכם את המדרש, זה מדרש חשוב מאוד. בואו נראה אם נמצא את זה, רק שנייה. הנה.
איזה מדרש זה?
אז זה מופיע בכמה מקומות, אבל אני זוכר את זה בילקוט שמעוני. כתוב בילקוט שמעוני, יש נבחר ונדחה ונתקרב. אהרון נבחר ונדחה, ואהרון ייתן אף השם ונתקרב. שאול נבחר, כתוב הרי אתם כיבו בחר השם, ונדחה, נדחמתי כי המלכתי את שאול, ולא נתקרב, אני מאסתיו מיות מלך. דוד נבחר, ויבחר בדוד עבדו, ונדחה, ויצא המלך ברגליו, וכל ביתו יעמדו בית המרחק, וקיבל על עצמו נידוי, ונתקרב. אמר רבי יודן, עיראי העירי היה רבו וקרבו. כן, זה ה... עירה היה עירי, היה רבו וקרבו. זה ה... עירה היה עירי. זה, הוא היה רבו של דוד המלך.
למה הוא לא מוזכר בתנך?
הוא כן מוזכר בתנך, במחילה מכבודך.
איפה?
מה?
איפה מוזכר? איך קוראים לו?
עירה היה עירי.
מי זה?
הוא היה רבו של... כתוב בפסוק. עירה היה עירי? היה כהן לדוד. משהו כזה. זה לשון הפסוק. לא הבנתי? הוא גם כן, היה לדוד יותר מרב אחד. בסדר. יש שני מקורות, אם אתה רוצה אחר כך נדון בזה, למה במקום אחד כתוב שיהיה רב אחד, במקום אחר כתוב שיהיה יותר מרב אחד. טוב, פשוט בר אילן הוא רק מצא את העצה בהלכות שמוני. אני לא זוכר אם ראיתי את זה במקום אחר. הלאה.
אם הוא לא היה עוזר לו, אז
היה נופל?
לגמרי.
כך משמע, כן.
אבל אז למה נתן אביב בא אליו?
מה זאת אומרת?
זאת אומרת, כאילו, למה הרף לא הוכיח אותו במה שעושה? למה הוא בכלל לא עושה תשובה?
לא הבנתי, לאט לאט.
לא, הוא לא יכול לעשות תשובה מעצמו.
אז זה נגיע, רק שנייה. כן, ודאי יש מישהו שעוזר לך. בישיבה אתה בישיבה. אין פעמים שאשתו של הבן אדם עוזרת לו, שההורים של בן אדם עוזרים לו, שהרבו של האדם עוזר לו. לא, הרבה פעמים בן אדם צריך שמישהו אחר יעזור לו. חזל אומרים שאברהם אבינו הלך לענר אשכול וממרה ליטול עצה לגבי ברית המילה, ויש בזה שיטות במדרשים. מה הייתה בדיוק השאלה של אברהם אבינו? אבל זאת אומרת, יש פעמים שכל אדם צריך חיזוק, כן. זה לא בושה. זה שבן אדם לפעמים לא, מעצמו הוא לא גדל, נכון? אין הבור מתמלא מחולייתו. עכשיו אפשר להוסיף על זה. שבעצם הרי חזל מגדירים לנו שבת שבע הייתה גרושה. בעצם הרי אוריה חיתי באמת היה מורד במלכות, היה חייב מיתה. בעצם בשמיים נגזר עוד לפני שדוד ובת שבע נולדו, שדוד יישא את בת שבע. יש מדרש שלם שהיה גזרה נגד דוד, שהוא לא יישא אותה ראשון. אבל באמת כשהוא ראה אותה, הוא מיד הרגיש שזו אמורה להיות אשתי, והוא צדק. והוא צדק. עכשיו את זה... אני בחיים לא הייתי מבין שיש כזה מציאות שבן אדם פוגש מישהו ואומר, וואו, זה צריך להיות אשתי. אבל זה קרה לי. אז אני, מה אני אומר לך? אני ראיתי את זה בעיניי. ולא, כן, על ההתחלה. ואני לא הבנתי למה. אני נפגשתי 13 פגישות עם אשתי כשכל הזמן לא הבנתי איך זה יכול להיות. היה לי ברור שזה אמור להיות, לא הבנתי איך זה יכול להיות. היו לי כל כך הרבה סימני שאלה, כל כך הרבה דברים שלא הסתדרו לי. שלא הבנתי איך זה יכול להתאים, וכל הזמן נפגשתי מתוך כזאת תחושה, אבל זה יהיה זה. וזה קרה לי פעמיים בחיים, כאילו פעם בנוגע לאשתי, ופעם בנוגע לדבר אחר בחיים. שהיה ברור לי ככה מה שזה הולך להיות ככה. יש כזה דבר, שבן אדם פתאום חש שזה איך שזה הולך להיות. אני אומר לך, אני לא הבנתי. אני אישית לא הבנתי. לא, זה לא היה love at first sight. זה לא שהתאהבתי בה כבן אדם, לא. זה שהיה ברור לי שאני הולך להתחתן איתה. ואני לא היחיד. יש לי חבר שהיה לו אותו דבר. נפגש, הוא התארס בגיל 35 או משהו. נפגש שם, אני לא יודע כמה בנות. ואז הוא פגש בחורה אחת. הוא אמר לה בסוף הפגישה להתראות אשתי. והיא שברה את הקשר איתו. הוא אמר לה, את יכולה לשבור מה שאת רוצה. אני אומר לך שאתי אשתי בסוף. וכך היה.
יש לי חבר. 14 לשנה. הלך פעם ראשונה אצל מישהו בבית, בבריחה. היו הרבה אנשים ברבקיו בזה. וישבה, לא, הוא היה יותר, הוא היה בן 18. היא הייתה בת 14. שישבה בבריחה, קרא לא דתי. הוא היה דתי, ישבה בבריחה, והוא הולך עם אמא שלו לבד אחד את הבריחה, ותקבול, כל מיני דבר. והוא רואה את הבחורה הזאת, ראיתי אותה, הוא אומר אמא שלו, ראיתי אותה בבית ספר אתמול, כשזה היום היחיד שלו היה בבית ספר, ראיתי אותה אתמול בבית ספר, את הילדה הזאת, באמת נראה ילדה, כאילו, בת 12 אולי, בת 14, זאת היא, אני מתחתן איתה. יצאו 6 שנים ביחד, היו ביחד 6 שנים, התארסו, ארגנו חתונה, 3 שבועות לפני חתונה, הם התלהבו. אז היו בכולם, כל העולם היה בטוח שהם היו זהו, הם ביחד
בסדר. חזרה לענייננו. אז חז"ל אומרים לנו שראויה הייתה בת שבע לדוד מששת ימי בראשית, אלא שהאכלה פגע. זאת אומרת, הוא היה צריך להמתין, אבל הוא צדק בתחושה שלו שאמורה להיות אשתו. יש איזה מדרש, מה קרה, למה דוד נהנה שהוא לא נשא אותה ראשון, אבל זה לא משנה. אז אתה רוצה את המדרש? כתוב במדרש שכשדוד זרק את האבן ואוריה החיתי וגוליית נפל על פניו, אז אוריה החיתי היה נושא כלי מלחמתו של גוליית, ולגוליית היה חרב בתר נעולה בתוך התר ולא היה אפשרי להוציא אותה מתארה, ודוד המלך רץ קדימה להוציא את החרב מתארה כדי לכרות את ראשו של גוליית, והוא לא יכל להוציא את החרב מתארה. עמד שם אוריה החיתי נושא כלי גוליית, אמר לו דוד, תראי לי איך אני פותח את החרב. אוריה אמר לו, אני רוצה להתגייר, אני אראה לך, בתנאי שתיתן לי בת ישראל, תדאג לי לשידוך. הוא אמר לו, אם אתה תראה לי איך לפתוח את התר, אז אני אדאג לכך שאתה תתחתן עם בת ישראל. יצאה בת קול ואמרה, אתה עושה מסחר בבת ישראל, חייך שאשתך הוא נושא. וכך היה. שאוריה החיתי התחתן עם בת שבע, כשבת שבע בעצם הייתה מיועדת לדוד בשמיים. זאת אומרת, דוד, בסדר, דוד, אני לא יודע אם הוא שמע את את הבת קול. כתוב שאז נגזר עליו הגזירה.
שהוא, כאילו, אם
הוא כבר עשה את העסקה איתו. בסדר, הוא לא אמר שהוא ייתן לו את אשתו, דוד לא ידע. אחר כך דוד רואה אותה. עכשיו, ארבעים יום קודם יתירת הולד, בת קול יוצאת ואומרת, בת פלוני לפלוני. זאת אומרת, אתה בן כמה אומרי? 18 ו3 חודשים. זאת אומרת, לפני 18 שנה ולפני 19 שנה, 19 שנה פלוס 40 יום, 40 יום קודם יצירת הולד, יצאה בת קול ואמרה, אומרי בן, לא יודע מה, בן שמחה, יישא את, עכשיו, היא, יכול להיות שהיא, יכול להיות שהיא, אסור לי לגלות לך, יכול להיות שהיא עוד לא נוצרה, יכול להיות שהיא רק באה לעולם אחרי 5 שנים, אתה לא יודע. ובכל זאת, בת קול יצאה והודיעה, עם מי אתה הולך להתחתן? היא עוד לא באה לעולם, מה הולך פה? הרב אליהו סיפ, מה? אסור לגלות לך. אסור, אסור. אני לא יכול לגלות. אני, הרב אליהו פעם סיפר לי סיפור, אני לא יכול לספר לכם. טוב, חזרה לענייננו. פעם היה שדכן שמאוד הצליח. אז שאלו אותו, איך אתה מצליח? אז הוא אמר, אני מסתובב עם פנקס. כל יום אני רושם את הבת קול שיוצא בת פלוני לפלוני. אני מחכה 18 שנה ואני מחפש את הפלוני ואת הבת פלוני ואני משדך אותם, מה הבעיה? חזרה לענייננו.
זה לא הסיפור. מה קורה
עם מי שמתחתן עם מישהי? אני אשמח לדון לזה, אבל בוא נסגור סוגיה אחת, נעבור לסוגיה אחרת. אני יכול לומר לך, אבל לא עכשיו.
יש לנו 7 מזלות, לא?
לא, חבר'ה, בואו נזכור סוגיה אחת, נעבור לסוגיה אחרת. מה?
אמרת שאוריה נגזר על דוד שהתחתני אשתו.
נכון.
אבל זה נגזר מה שאוריה נולד.
לא, אוריה היה גוי, אוריה התגייר, אוריה החיתי התגייר, הוא היה מבני חטא. חזרה לענייננו. אז בת שבע, חז"ל אומרים לנו, הייתה ילדה. מזלות. בת שבע, חז"ל אומרים לנו שבת שבע הייתה ילדה קטנה, וכשדוד בא לבת שבע, אז בת שבע המלך בא, מה היא תאמר לו? כאילו, יש דין כללית, אין שליח לדבר עבירה, אבל כשהמלך בא ואומר לך לעשות משהו, ואתה יודע שאם לא תשמע למלך הוא עלול להרוג אותך, אז יש מציאות ש...
כמה קטנה
הייתה? בת שבע, בת חמש, הייתה ילדה קטנה, פחות מבת... כן. היא כבר הייתה נשואה, היא כבר הייתה בהיריון אחר כך, אבל זה היה יוצא דופן, זה יוצא דופן שאישה יכולה להיכנס להיריון. נכון, אז הגמרא בסנהדרין אומרת שהיה זמן בימי קדמונים, הטבע היה אחרת, הגמרא אומרת את זה על ימי התורה, וזה דבר שמוכח מתוך הפרשיות שלנו.
זה בגלל
יכול להיות שהיא לא, לא, יכול להיות שהיא לא יכלה, יכול להיות שהיא עוד לא. מה? חזרה לענייננו. אז בת שבע בעצם, מבחינה מעשית, קודם כל היא הייתה קרקע עולם, היא לא צריכה לעשות כלום, אין לה יריג ועל יעבור על גילוי עריות. שנית, למפרע זה לא היה גילוי עריות. שלישית, היא הייתה עם מלך שלא היה לה כל כך יכולת לומר כלום, כי נגד מלך מה תאמר? אז חזרה לענייננו, רגע. חוץ מזה, שזה לא מדויק לומר שבת שבע לא נהנשה על כל הסיפור. הרי היא איבדה את הילד, היה לה תינוק שמת לה. אחרי שבעה ימים היא איבדה את הילד. אז זה לא כל כך מדויק לומר שהיא לא נהנשה מכל הסיפור. היא גם כן סבלה, היא איבדה ילד, איבדה את בעלה. מה, זה לא סבל? היא הייתה נשואה לאוריה אחיתי ובעלה נהרג במלחמה. היא הייתה אלמנה, אחר כך איבדה את הילד. לא, בת שבע גם סבלה על כל הסיפור הזה. לא כל כך ברור שהיה בה אשמה, כי הרי בת שבע לא... היא בעצם לא הייתה אקטיבית בכל הסיפור. מה גם שחזל נותנים לנו עוד רקע לסיפור הזה. עוד רגע. חזל אומרים לנו ש... דוד המלך אמר לקדוש ברוך הוא, אני עובד כל כך קשה בעבודת השם, אני רוצה שכמו שאומרים מגן אברהם, יאמרו מגן דוד. כן? אנחנו אומרים אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב, אני רוצה שיאמרו אלוקי דוד. אני רוצה ש... או, יפה, נגיע לזה, יפה. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, אותם ניסיתי, אותך לא ניסיתי. אז דוד עשה טעות, הוא אמר, ריבונו של עולם, תנסה אותי. הקדוש ברוך הוא אמר, אותם ניסיתי ולא אמרתי להם מראש מה אני הולך לנסות, אותך אני אנסה ואני אומר לך מראש במה ניסיון, ואני אומר לך מראש שאתה לא תצליח, אתה תיפול בניסיון. ובגלל זה לא אומרים אלוקי דוד. אז דוד עשה טעות, דוד עשה טעות, ודוד אמר, אני רוצה שתנסה אותי. וזה כתוב בתהילים. אז חז"ל אומרים לנו שדוד הלך על הגג, אנחנו יודעים שדוד היה הולך כל לילה ולומד ושר פרקי תהילים, וכשהוא הולך על הגג, אז בא השטן והחליט שהוא עכשיו יפתה את דוד. הופיע לפניו בדמות איזושהי ציפור שדוד אמר שהוא יירה בה, הוא יצוד את הציפור. דוד ירה, והשטן גרם לחץ שלו לפספס את הציפור וללכת ולכרות וילון שבעצם היה סביב המקווה שבה בת שבע טבלה. ואז דוד ראה את בת שבע וחמד אותה בליבו. אומרים לנו חז"ל, באותו רגע שהוא חמד אותה בליבו, הוא אמר, אני יכול להתגבר על היצר הזה. הקדוש ברוך הוא אמר לי שאני לא אתגבר על היצר, ואני כן יכול להתגבר על היצר. ופה חז"ל נותנים לנו תמונה מאוד מורכבת. זאת אומרת, מצד אחד הוא אמר, אני רוצה להתגבר. מצד שני הוא אמר, אם אני מתגבר, אז ייווצר מצב שאני צודק והקדוש ברוך הוא טועה. אז אפילו בחטא של דוד המלך, חז"ל הכניסו נימה של לשם שמיים. שהיה פה צד שדוד המלך, מצד אחד, דוד חטא, זה מה שדיברנו שבוע שעבר. מה היה החטא שלו? האם זה היה חילול השם? האם זה היה... זה כבר דיברנו שבוע שעבר. אבל היה פה גם צד שדוד היה בו צד שכן היה לשם שמיים. למעשה, דוד חוטא, דוד לוקח את בת שבע, בת שבע היא בשלב הזה ספק אשת איש. זה נכון שאחר כך למפרע היא לא אשת איש, הגט חל, בסדר, אבל בסך, ואז נוצר מצב שלמפרע הוא לא חטא, אבל בסך הכל אין ספק, אנחנו יודעים וכבר דיברנו על זה, שיש הרבה מאוד, בין אם זה החילול השם שבדבר, בין אם זה המוות של אוריה החיתי, יש פה דברים שדוד היה צריך לעשות תשובה עליהם. אבל מאידך גיסא, אתה שואל את דוד עכשיו, יום אחרי הסיפור של בת שבע, אז יש פה על מה לדבר, מי אמר שחטאתי? והטבע של האדם זה שצריך לעורר אותו לתשובה. השאלה היא האם בן אדם מוכן להתעורר לתשובה. זאת אומרת, זה שצריך לעורר אותנו, אז כולנו צריכים את התקיעת שופר, כולנו צריכים את המסר הזה שמעורר אותנו. גם משה רבנו דחה את החזרה בתשובה שלו. כתוב במדרש שכשהקדוש ברוך הוא גזר על משה רבנו שהוא לא ייכנס ארצה, משה רבנו אמר, טוב, כמה גזרות הקדוש ברוך הוא כבר גזר וצלחתי לבטל אותם בשביל עם ישראל, אני עוד אתפלל על זה. ראה הקדוש ברוך הוא שמשה לא הגיב מיד והתפלל על ביטול הגזרה שייכנס ארצה, קפץ ונשבע שהוא לא ייכנס ארצה. ואז משה היה בבעיה, ואז משה כבר לא יוכל לבטל את זה. אבל זאת אומרת, יש צד בכל אדם שבן אדם אומר, אני אגיע לזה, אני רוצה להתרכז בזה, אני רוצה להתייחס לזה. יש צד כזה, זה לא תקין, זה נכון, שבן אדם צריך לעבוד לבטל את זה. אבל כולנו יודעים שיש לנו דברים. אתה היום התפללת על פולארד. אני לא רוצה לדבר עליך, אבל רוב האנשים היום יש להם אלף דברים שמאוד חשובים שהם לא התייחסו להם עדיין. לא התייחסו לגשם שכל כך חשוב לנו, לא התייחסו לפולארד, לא התייחסו לאיראן, לא התייחסו לחמאס, לא התייחסו לכל הטילים שבצפון, לא התייחסו למה שקורה בסיריה. יש כל כך דברים שאנו צריכים להתפלל להם היום. דברים שממש פיקוח נפש שלנו. ואנחנו דוחים את זה, והאדם צריך שיעוררו אותו, וגם אז, כולי היי ואולי. הגדלות של דוד זה שעל ההתחלה, כשנתן הנביא בא, הוא מיד אומר חטאתי, והוא מיד מתחיל לחזור בתשובה. זה גדלות שבן אדם רק צריך טיפה התעוררות. אבל זה שאתה אומר, למה הוא לא עשה את זה בלי שום התעוררות? קודם כל, היו לו צדדים להצדיק את עצמו. ושנית, זה טבעי, וזה, אני לא חושב שצריך להסתכל על זה כפגם. זה טבע האדם שהוא צריך דברים שיעוררו אותו. אז כמו שדיברנו קודם, אז דוד היה צריך תירא יאירי. היה לו שלב שהוא היה צריך תירא יאירי, ולולא זה, הוא לא היה חוזר בו. בסדר, חזל הראו לנו את הדברים האלה, ואני חושב שזה לא דברים רעים, ההפך, זה דברים שצריך ללמוד מהם. וחזל אמרו ללמוד מדוד המלך, שנראה איך דוד המלך, למרות איפה שהוא היה, התגבר וחזר. זאת אומרת, דוד מלמד אותנו את הכוח לחזור. לך תתקן את מה שעשית. אתם מכירים את המשל של הרב שוורץ? הרב שוורץ יש משל על ילד שנכנס הביתה, יום שישי אחר צהריים, והוא נכנס הביתה עם נעליים מלאים בוץ, אמא שלו עוד 5 דקות הולכת להדליק נרות, והוא הרגע מילא את הבית בבוץ. אז יש ילד שאמא שלו יוצאת ורואה את הבוץ, והילד אומר סליחה. ויש ילד שעד שאמא שלו רואה את הבוץ, הוא כבר חוזר עם הגב, והוא מתחיל לנקות את משהו לכלך. לומר סליחה זה לא מספיק. יש עניין תקן את מה שעשית, וזה הגדלות של דוד המלך. שדוד המלך תופס אחריות ואומר, זה לא מספיק, בסדר, אני לא הייתי בסדר, עכשיו אני צריך לתקן. עכשיו אני צריך לעשות את המקסימום, לבוא ולנקות את מה שלכלכתי. וזה הגדלות של דוד. שכשמעוררים אותו לנקודה, הוא קופץ, מתעורר, מוכן להודות שהוא לא צודק, ותופס את השור בקרניו וחוזר בתשובה. אומרת הגמרא. עוד רגע, אני רוצה לומר לכם עוד גמרא אחת. בוא נראה. אני חושב שזה גמרא בעבודה זרה, עוד רגע. הנה, עבודה זרה, דף ה' עמוד א'. כתוב בעבודה זרה, סוף דף ד' עמוד ב'. עבודה זרה. אמר רבי יהושע בן לוי, לא עשו ישראל את העגל אלא ליתן פתחון פה לבעלי תשובה, שאמר מי ייתן ויהיה לבבם זה להם להיראה אותי כל הימים. והיינו דאמר רבי יוחנן משום רשב"י, לא דוד ראוי לאותו מעשה ולא ישראל ראוי לאותו מעשה. לא דוד ראוי לאותו מעשה דכתיב, וליבי חלל בקרבי. זאת אומרת, הוא קבע שתהיה יצר הרע כבר, ליבי חלל בקרבי, אין לי יצר הרע. אז איך אתה חוטא עם בת שבע? אז הוא לא ראוי לאותו מעשה. איך זה שהוא חטא? אין לו יצרה, אומר, היצרה לא שולט עליי. אז איך הוא חטא? לא עשו ישראל את העגל, אלא לתן פתחון פה לחוזרים בתשובה, אומר רשי. כלומר, גיבורים ושליטים ביצרם היו, ולא היה ראוי להתגבר יצרם עליהם, אלא גזרת מלך הייתה לשלוט בם. הקדוש ברוך הוא גזר שעם ישראל יחטו בעגל, כדי לתן פתחון פה לבעלי תשובה, שאם יאמר החוטא, לא אשוב שלא יקבלוני, בן אדם יאמר, איך אני אחזור בתשובה? אומרים לו, צא ולמד ממעשה העגל, שכפרו, עם ישראל כפרו בקדוש ברוך הוא ועבדו את העגל וחזרו בתשובה. ולפי הגמרא הזו גם דוד המלך.
עד היום אבל העגל אנחנו נרצים.
בסדר.
ולמה יש את העגל ויש את הרגל?
לאט, 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 חבר'ה. אני רק מצטט, שלב שלב, אתם רוצים להתמקד בגמרא הזו, עוד רגע נחזור לגמרא הזה. אלא למה עשו, אם הם לא רואים לזה? לומר לך שאם חטא יחיד, אומרים לו קלח אצל יחיד, ואם חטאו ציפור, אומרים לא, אומרים להם, קלחו אצל ציפור. לך תאסוף, תראה איך היחיד, איך הציבור, תראו איך הם הצליחו, גם אתם יכולים. זה למה שדוד המלך נקרא נאום הגבר, הוא קם על, שהוא הקים עולה של תשובה. הוא הראה לנו שאפשר, שיש אפשרות, וזה הגדלות שאנחנו צריכים ללמוד מדוד.